שלום, שבת שלום וחודש טוב. ראש חודש אייר שאנחנו עכשיו בעיצומו, היום יום שישי ומחר שבת, תפס אותנו תמיד בין יום הזיכרון השואה לבין יום הזיכרון לחללי צה"ל, יום העצמאות, ערב שבת תזריע המצורע, והתהליכים, התחושות והימים הללו לוקחות את כולנו הרחק אחורה להיסטוריה וגם הרבה מחשבות קדימה לעתיד. לנושאים של הפרשה ולנושאים של סדר היום, שלום לכם, שלום לרב מרדכי אלון.
שלום וברכה, אבי.
רב אלון, כל שנה אנחנו משוחחים על השבוע הזה של מעין עשרת ימי תשובה שבין יום הזיכרון השואה וחללי צה"ל ויום עצמאות, הטלטלות והשמחה מצד אחד, ועין אחת דומעת ועין אחת שמחה. אני רוצה אבל להתחיל איתך, לפני שניגע בימים, בשורש של העניין. הרי השורש קשור ליהדות ולזהות היהודית, הייתי אומר כמעט לפתיח של הפרשה ברית המילה. אישה כי תזריע וילדה זכר בפרשת תזריע מצורע, ומיד וביום השמיני ימול בשר עורלתו, המצווה על ברית המילה. השאלה היא מאוד פשוטה, הרי כבר ברית המילה פגשנו לפני הרבה הרבה זמן, אצל אברהם אבינו בפתח האוהל בפרשת וירא. ואז צווה אברהם על ברית המילה. אם כן, למה לחזור על זה עוד פעם בכלל בתורה? ואם כבר לחזור, מה זה שייך לפרשת תזריע? צריך למצוא איזשהו מקום, אולי ליד מעמד הר סיני. למה ברית המילה? למה פה ולמה עכשיו?
טוב, קודם תשובה כללית. ברית המילה שבה צווה אברהם, אברהם צווה. ועכשיו נעשית ברית המילה מצווה שכוללת את כל עם ישראל כולו. התשובה היא מאוד לא מספקת. כי במצווה הזו שאברהם צווה, נאמר גם שכולנו צריכים לקיים את מצוות ברית המילה הזאת. וגם כשמונים את מספר המצוות ומוני המצוות, מונים את המצווה הזאת גם שם בספר בראשית. לכן מה צריך לחזור על זה? אולי עצם החזרה על העניין מעידה את המהות, את החשיבות. ברית המילה הופכת להיות היסוד, הסמל של הכל, ואברהם אבינו מתחיל עם ברית המילה עוד לפני יצחק, עדיין עם ישמעאל, כרעיון גדול שבו הוא יקיים את מה שהקדוש ברוך הוא מצווה אותו או שואף ממנו, התהלך לפניי והיה תמיד.
המצווה הראשונה נדמה לי שהיא לא רק מצווה חיצונית שאתה לוקח משהו, היא מצווה בבשר.
נכון.
זה לא לגיש אוכל לאורחים או להכנוס לכבד אורחים.
נכון. ממש. נגיע לזה מיד. אתה שאלת למה במיקום הזה, אחת התשובות המעניינות ביותר על המיקום הזה היא התשובה הבאה, והשאלה הזו אני רוצה להעצים אותה טיפה, זה באמת לא שייך לכאן. אם רוצים לחזור על המצווה הזו כמצווה של כלל ישראל, אז שיתנו אותה בהר סיני. שיתנו אותה באיזו סדרת מצוות ששייכת למיליון דברים אחרים. זה לא קשור הנה. כאן כתוב שיולדת, שילדה מביאה קורבן. תודה, לידתה וכולי, ומה דיניה, וכמה היא טמאה, וכמה היא טהורה. כל הדינים ששייכים ליולדת. אז יש יולדת שילדה זכר, יש יולדת שילדה נקבה. זה שהתינוק צריך לעבור ברית מילה לא קשור עכשיו לסיפור הלידה, זה מחלקה אחרת. זה ביולדות, וזה בילדים. זה שתי מחלקות אחרות, זה לפעמים באותה קומה. אבל זה שתי מחלקות, זה לא קשור. אם מביאים ברית מילה, שימשיכו עכשיו פדיון ועוד דברים, ואחרי זה מביאים בבנות, ובת מצווה, ובר מצווה.
זה גם רופא נשים, זה רופא ילדים.
שני רופאים. ראיתי תשובה אחת, שאני חושב שהיא מאוד עמוקה. כשהאדם נברא, האדם, גנרלית, הכללי, בבריאת השמיים והארץ, הדבר הראשון שקרה מיד עם היבראו של האדם זה שנתנו לו את השבת. ויחולו השמיים והארץ. זה חלק מהבריאה. ויהי ערב, ויהי בוקר, יום השישי ויחולו השמיים והארץ. זוכר? ואיך אנחנו תמיד מתחילים את הקידוש? לא מתחילים בויחולו השמיים והארץ.
ויהי ערב, ויהי בוקר, יום השישי.
יום השישי ויחולו השמיים. מחברים. ולמי ששם לב פעם בסידורים, הוא שם לב בטח שיום השישי ויחולו השמיים, זה יוצא יוד והי וו ועוד פעם היי שזה שם השם, יוד קי וו קי. כי כאילו באו ואמרו לנו, עם בריאת האדם באופן כללי, האדם צריך לקחת את המציאות ולהביא אותה לשלימותה. מהי שלימותה של המציאות? כשיש למציאות הזאת שבת. כשהעולם לא ממשיך ראשון, שני, שלישי, רביעי, חמישי, שישי, שביעי, שמיני, תשיעי, עשירי, 100, 200 אלף. הפרשה הזאת עוסקת שוב בבריאת האדם. אבל הפעם באופן פרטי. הפעם לוקחים אותנו לחדר הלידה. הנה האישה היולדת, שילדה זכר. ומיד עם בריאת האדם. באים אל האדם ולוקחים משהו ש... הוא עדיין צריך להשלים. זה אתה צריך לעשות. ממש כמו בבריאה. אלוקים ברא את היום השביעי. הוא ברא את השבת. אבל אני עושה את השבת. את קבלת שבת אנחנו מקבלים. אם אני לא אקבל את השבת, היא תישאר עברירית. אלוקים ברא את המילה, אבל הוא כיסה אותה באורלה. אני מוצא את המילה. כאילו, עם יצירת האדם, באים ואומרים לו, אדוני, העולם הזה נברא כדי שאתה תמשיך אותו. כדי שאתה תיקח אותו ותיתן לו תוכן, ותיתן לו משמעות. יותר מכל המצוות, יש לי תחושה כזאת, שיותר מכל המצוות, המצווה שזה בא לידי ביטוי הכי חזק בה, גם היסטורית, גם בהמון מושגים, זה, זה, זה הברית הזאת, ביני וביניכם. הם הברית בינינו, כעם. זה ברית המילה שאומרת לאדם, נכון, באופן זורם אתה יכול להתעלם מהעורלה, ולהמשיך כאילו הכל רגיל, ולהמשיך לחסות, העורלה מחסה. אבל אפשר למול, למול את הבשר, למול את עורלת הלב. למול זה להיות נימול, למול זה לא לתת לה, לא לתת לה כיסוי, לא לתת ליום שישי להמשיך שביעי, שמיני, תשיעי, עשירי, ולא לתת לגוף להמשיך ככה רגיל, 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 לתת תוכן.
אבל למול זה גם אומר שאתה מכריז על עצמך באופן אוטומטי עם עצם לידתך, כשונה ונבדל מכל העמים ומכל אומות העולם ומכל אשר על פני האדמה. אז אתה בעצם מכריז מראש, אני לא הולך להתערות, להתערבב ולהיות חלק מכלל האנושות, כי אני תמיד יהיה נימול.
אני מקבל את מה שאתה אומר. אני רק לא מקבל את המסקנה. זאת אומרת, אני מאוד אהיה חלק מכלל האנושות, אבל אני יודע את תפקידי. כן. אני לא רואה שום סתירה בין הידיעה שלי את מיוחדותי, את נימולותי, נכון. ואני רואה את זה לא רק כפעולה מעשית, אם כי בוודאי ודאי זה חייב לבוא באופן מעשי לידי ביטוי, והנמולות הזאת שלי, היותי נימול, יזכיר לי כל הזמן בדיוק מי אני. אגב, אתה הזכרת שזו מצווה שהיא בבשר. נכון? אני יכול לא לשים לב למזוזה שיש מסביבי יום אחד. גם לתלית שיש עליי. אני יכול לא לשים לב. זו מצווה שרודפת אותי. זו מצווה שאתה פשוט שם לב אליה. חזר מספרים שדוד המלך פעם בבית המרחץ אמר, זהו, מבשרי, איך זה, לא יעזור לי. אבל לא במובן שלא יעזור לי, אלא, כן, זה טבעי לי.
עכשיו, את אותו רעיון, אבל הרב אלון, היית יכול לומר, אם הברית או המצווה הייתה גם באוזן או באף או בלחיים, למה דווקא באיבר ההולדה?
זה אולי הדבר הגדול. הפרשה היא באמת פרשת ההולדה. אישה כי תזריע וילדה. היא מקיבה תלד, זכר תלד. דווקא כאן באה לידי ביטוי ברית המילה, וזה הדבר, אני חושב, בסופו של דבר הכי מובן לכולנו. כי אם יש משהו, שאנחנו יכולים להיות או נשלטים על ידו, או מנווטים, למרות שהוא משתלט עלינו, ולא נותנים לו להשתלט עלינו, זה המין שבאדם. המיניות הזאת יכולה לקחת אותי למקום שבו אין לי שום הכוונה. והקב' ברוך הוא כאילו נתן לי את כל האפשרות לזה. הקב' ברוך הוא ברא אותי כשיש בי אורלה. הוא לא ברא אותי ממול. ישנה שיחה מרתקת, שנערכה לפני הרבה מאוד שנים בין רבי עקיבא לבין טורנוס רופוס הרשע. טורנוס רופוס היה אותו תליין, התליין המרצח הרומאי שבסופו של דבר מוציא את רבי עקיבא להריגה. וכנראה שעניינו אותו ככה הרבה מאוד דברים בעולם, דברים יהודיים והכל, ויש כמה שיחות מרתקות. אחת מהן היא על ברית המילה. הוא שואל אותו על השבת, הוא שואל אותו על ברית המילה.
הוא שואל אותו גם על הצדקה, אני חושב.
הוא שואל אותו על הצדקה, הוא שואל אותו על כל מיני דברים, ויש שיחות מעניינות מאוד, שאגב, חלק מחוקרי המדרשים מתעקשים לומר שהן לא שיחות רעיוניות, אלא כך היה. ומאוד מאוד סביר. כך או כך, השיחות ניתנות לנו כשיחות של רבי עקיבא עם טורנוס רופוס. ובאחת השיחות הפילוסופיות האלה, עומד טורנוס רופוס על השעה ושואל את רבי עקיבא שאלה בפילוסופיה סתם. תאמר לי, הוא שואל אותו, מה יותר חשוב? מה נאה יותר? מעשי הקדוש ברוך הוא, או מעשי בשר ודם? ורבי עקיבא עונה לו באופן די מפתיע, ודאי, מעשי בשר ודם. אופ. הוא כמעט שואל, תגיד לי, פה זה דתיים? זה רדיו זה? ואז הוא אומר לו, בוודאי שמעשי בשר ודם. אתה רוצה הוכחה? אתה רוצה הוכחה? אני יושב פה בצוהר, תביא כמה עוגות. אבל תביא גם כמה שיבולים. הביא לו שיבולים וגלוסקאות. אמר לו, תראה, זה מעשי הקדוש ברוך. זה עשתה אשתך. עכשיו תגיד, מה נאה ממה? ואז אומר לו טורנוס רופוס, כאילו בלי קשר, אם אלוהיכם יוצא, אם אלוהיכם רוצה, שתמולו, מפני מה אינו יוצא הוולד מהול? אז למה תינוק לא נולד כך? בעברית אחרת, למה אתם מתערבים? למה אתה טוען שצריך להיות נימול? מה יש? העולם זורם אחרת לגמרי, זו שאלה אדירה. אמר לו רבי עקיבא, אני הייתי יודע שעל דבר זה אתה עתיד לשאול לי. ועל כן אמרתי לך שיבולים וגלוסקאות. אתה יודע למה הקדוש ברוך הוא רוצה שאנחנו נעשה את המילה? כי לא ניתנו מצוות אלא כדי לצרוף אותנו בהם. כמו שצורפים כסף. אלוקים ברא אותנו ואמר לנו, חבר'ה, זה מכוסה. אתם תחליטו. כמו שאלוקים ברא אותנו זכר ונקבה, ואז הפריד, נכון, בסיפור המקראי, את האיש מהאישה.
עכשיו תחליט, אתה מביא להישאר על המיטה לבד או ביחד?
אתם יכולים להחליט. הוא הפריד אותנו, וכתוב שם שכשהוא גמר להפריד, אז הוא סגר את הצלע, כתוב, ויסגור בשר תחתנה. תמיד התפלטתי, האם ויסגור בשר תחתנה זה כדי להגיד שהוא החירוג הכי טוב בעולם, ולהגיד שזה נשאר ממש בלי צלקת? יפה יפה סוף הניתוח. או אולי כדי להגיד, תשמעו חבר'ה, אתה יכול לחשוב שאתה מושלם. אתה מסתדר. מי אמר לך שאתה חצי? השיר שאומר בלעדייך אני חצי בן אדם, תסתדר בלי. גם את תסתדרי, שניכם תסתדרו. את מותק, אתה מותק, שניכם תסתדרו. אתה מבין שאתה צריך? זה כבר תלוי בך. אני לא אחריח אותך. הנה האורלה. ואתה ואני יודעים שאתה יכול ללכת עם האורלה הזאת ולזרום. ואתה יכול להיות נימול. ומעבר לתפיסה המינית הזאת, כשחושבים לעומק, זה אולי החידוש הגדול שעם שלם רוצה לבטא. נכון, אנחנו נימולים. מעניין מאוד מתי זה מופיע אצל אברהם אבינו, הוא שואל את אותה שאלה. הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם אבינו לימול, והוא בעצם כמעט שואל את השאלה הזאת, הוא הולך שם לאמר, אשכול וממרה, ונועץ איתם על המילה. מפרוש נועץ איתם על המילה, הקדוש ברוך הוא אומר לך לימול. אולי הרעיון של ההיוועצות הוא, תגידו, גם אם אני אהיה שונה, אני אוכל להמשיך להיות אב המון גויים. אברהם בעל הברית של אמר אשכול וממרה. יש לי את הכוח להיות מיוחד ולא לאבד את ייחודי. ואין לכם ברית המילה תפסה את המקום הכל כך מיוחד הזה. זה הדבר הכי אינטימי, הכי מחוסה, דיסקרטי. אבל הוא הופך להיות לסביון, לאיזשהו סימן דרך של אנשים שמוכנים לקבל על עצמם את ההשתייכות הגדולה הזאת. לא רק לתוכנית, לא רק למצווה. אולי גם מה שפחות מדי דיברנו עליו, זאת גם ברית של עם.
אנחנו כבר מיד נדבר הרבה על ברית של העם, כי מה שהפך לצביון, אנחנו ערב יום הזיכרון ויום יום העצמאות, זה הדגל, ההמנון, המנגל, וכל שאר האביזרים שנלווים ליום העצמאות. ודומני השנה רב אלון, ויש לנו הפתעה קטנה, כי לקראת סוף התוכנית נזמין שני אורחים שקשורים ליום העצמאות. אנחנו נזמין אותם עוד מעט, שיום העצמאות השנה, כמדי שנה, מעלה את כל השמחה שאיתו, אבל גם את כל הסימני שאלה שאיתו. ואתה תלך לבית הכנסת כמדי יום העצמאות וכמדי שבת, ותאמר אבינו מלכנו, תאמר אבינו שבשמיים, ברך את מדינת ישראל ראשית צמיחת גאולתנו, ומצד ימין מישהו יצעק לך, האומנם, מישהו מצד שמאל יגיד לך, ברך, ומישהו יגיד אולי לשים השנה על הדגל סרט שחור, כתום, לבן, כחול לבן, ואלו יקחו חצי דגל לכאן. ואם כל המציאות הזאת, החברתית, הישראלית, הפוליטית, הרוחנית, החינוכית, לא אומרת לך, אולי הרב אלון, יום עוד פות השנה, מה שנקרא, מינורי יותר, מצלול קצת. זה לא זה.
תראה, אבי, טוב, טוב מאוד שאתה שואל את זה. אני אגיד לך את האמת, ביום העצמאות, כל שנה, כשאני אומר הלל בברכה גדולה ושלמה, מישהו מצד ימין שואל אותי שאלה, ומישהו מצד שמאל, זה לא התחדש השנה.
זה התחדד השנה.
זה התחדד גם בשנה שעברה. אני מתעקש על זה, אני רוצה להסביר את זה. אני יודע, אני יודע בדיוק כמה
שאלה. כי אתה יודע, סף הייתי אומר, ובראשות פעם, סף ההתרגשות, פעם הייתי רואה, הייתה רואה דגל, המנון, מדינה, הייתי מתרגש, היום זה כדע.
כי סף השחיקה שלנו הוא חמור מאוד, וצריך לבדוק למה אנחנו לא יודעים לכרות ברית, ולהתפעל רק מתקסים. אבל בוא נגיע רגע למהות. תמיד היו לי שאלות. אני משוכנע, אגב, שהיו לי שאלות כמו שהיו 200 שנה לאנשי החשמונאים וחנוכה בניצחון החשמונאים את היוונים. מדי פעם הם הסתכלו מסביב ושאלו את עצמם מי בדיוק הממלכה פה, וראו את המריבות בין הורקינוס לאריסטובולוס, אני לא מדבר על הורדוס בסוף. ואמרו הלל. ואנחנו ממשיכים להגיד הלל על חנוכה. אתה שואל אותי על יום העצמאות? אני אף לא שמעתי שאלה למה, למה לא ממשיכים, לא מפסיקים, בוא נפסיק להגיד עליה לחנוכה, והסתבר בסוף שזה הוביל להורדוס. לא שמעתי למה, כי זה היה לפני 2000 שנה. אני רוצה להגיד לך משהו, אבי. את התפילה לשלום המדינה, שחיברו מיד אחרי קום המדינה, הרב הרצוג, זכר צדיק לברכה, הוא זה שהוציא אותה, וככל הנראה, עגנון הוא זה שניסח אותה, והיא יצאה מטעם הרב הרצוג והרב עוזיאל כתפילה רשמית של מדינת ישראל. באמת המצב בפנים היה כל כך טוב. כלומר, היו הסכמות רוחניות עם ממשלת ישראל על הכל.
אבל יש שם קביעה, מדינת ישראל ראשית, סמיכה גבולתנו.
נכון,
גבולתנו,
אז כאילו... או שהם טעו, או שאנחנו טועים. כלומר, אני שואל מה השתנה. אני באמת סבור שמדינת ישראל היא ראשית, סמיכה גבולתנו. ואני באמת מתפלל על ראשי השריה ויועציה. מותר לי להתפלל על ראשי השריה, לא מותר לי, אני חושב שזה ביזיון, לא. אני לא אשנה אף מילה. אני אתפלל על ראשי השריה ויועציה, ואני אתפלל עוד יותר חזק כדי שלא ישגו ולא יטעו וילכו לכיוונים הנכונים ויעשו את מה שצריך לעשות. אני אתפלל ועודה ואהלל על קומה של מדינת ישראל, ועשה קינות יום אחר כך על זה שהיא לא קמה כמה שנים לפני כן.
או תעשה קינות על זה שהיא לא נראית כמו שאתה היית רוצה שהיא תראה.
נראית הרבה יותר טוב ממה שהיא נראתה כשהרב הרצוג חיבר את התפילה. לפני 50 שנה, 4 שנים, 5 שנים, 6 שנים אחרי השואה, שנתיים, 3 אחרי קום המדינה, הדיונים בנושאים הדתיים היו למה מקצצים פאות ליהודים. הדברים החריפים ביותר, שיותר מפעם אחת אני מוחה עליהם וכועס עליהם והכל, ששייכים לנושאים של ארץ ישראל ושייכים לנושאים של תורה. זה סוף סוף ויכוחים בינינו בבית שלנו. מישהו פה מוכן להחזיר את האמבטיה עם התינוק?
אתה תוכל להבין אדם שעקרו אותו מביתו, בשם תוכנית פוליטית כזאת או אחרת, ואומר לך הרב, מדינה שעוקרת אנשים מבתיה וזרקת אותם לכל מיני קרוונים ואוהלים, היא לא מדינה שאני מרגיש את הצורך ואת החשק להתפלל עליה תפילות דתיות. היא עובדה מבחינתי, היא מדינה טכנית אדמיניסטרטיבית כמו כל מדינה בעולם.
אני אין לך תשובה מעשית. בשנה שעברה, כשהיה לי קצת קשה, אז הלכתי ביום העצמאות לנצר חזן. משם, בליל יום העצמאות, שם ראיתי את המחזה האדיר אצל ילדות וילדים שחוששים בחששות שקשה לתאר. מתפללים את התפילה לשלום המדינה, שייכים את התחושה הזאת גם ברגעים הכי קשים של הגירוש. את יום העצמאות השנה אחגוג אחרי הלילה בכותל, ישיבה, בירושלים, אחגוג אותו בשומריה עם החבר'ה של גוש קטיף שעוברים לשם. אחרי העוברים, הועברו, נעקרו, הדברים הקשים ביותר. אמשיך להתווכח, אמשיך לחלוק, אמשיך לעשות הכל הפוך. להסתכל טיפ-טיפה לעומק. ואני אומר לעצמי את הדבר הפשוט ביותר הבא. זאת הפעם הראשונה בהיסטוריה. מלפני 2000 וכמה שנה בוודאות. הפעם הראשונה ששוב זה בידיים שלנו. גם הוויכוחים הקשים ביותר לא יבלבלו אותי.
לחטוף סטירה יכול... מהידיים שלנו כואב יותר מאשר לחטוף סטירה מבין
נכון, יום הרחוב. נכון מאוד. אז הכאב הרב יותר לא משנה את קיומה של המדינה. אז זה כואב יותר, נכון. זה כואב פי עשר, זה כואב אחרת, זה לא כואב יותר. מילה כואב יותר קצת מבלבלת. זה, 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 זה פשוט, אנחנו מאבדים טיפה את ה, מאבדים קצת את הפרופורציות. איבדנו לחלוטין את הפרופורציות. קיבלתי השבוע טלפון. אני מוכן להגיד, מבני. נער מתוק בכיתה ת' בוכה. מאוחר בלילה. ראינו עכשיו סרט. ראינו את בשם כל בני ביתי. סרט על החורבן בגטו ורשה. הוא רואה שם את האבא, אומר לילד, מרטין גריי כתב את הסרט, שעוד תהיה מדינה. מרטין גריי היה חייל בזונדר קומנדו בטרבלינקה. תיאורים הכי קשים. ואני שואל אותו, נו. הוא אומר, לראות את זה. אז איך משווים את מה שקורה לנו לזה? אז מה הם מדברים? ושמעתי את הכאב שלו. וזה כל כך נכון, אנחנו מאבדים פרופורציות, אנחנו פשוט מאבדים, אנחנו נכנסים לטירוף. שכחנו לגמרי. כן, יש לי המון מחלוקות. כן, הגיע הזמן להכניס את ברית המילה חזק יותר במדינה. כן, צריך להיזהר מהשחיקה, מהשחיקה הערכית. כן, צריך ללכת קדימה עוד במובנים התוכניים והזהותיים של המדינה שלנו, בטח. אבל כדאי לזכור, באנו הנה כי החלטנו שאנחנו רוצים להיות ביחד.
ולריב בתוך הבית.
נכון. כי אמרנו שעדיף לריב בתוך הבית יהודים דתיים וחילוניים ושמאלנים וימניים מלהישאר בבלז ובוויז'ניץ ולהביא את המשיח לבד. וכששכחנו שאנחנו אומרים ככה, אז זרקו אותנו משם. אז אני לא מבין, אז החלטנו להקים שתי תלה חדשים בעברית? פשוט זה יהיו אותם שתי תלה, אבל זה יהיה בעברית? אז בשביל מה באנו אלינו? אני הבנתי שבאנו אלינו כי הבנו שזאת הדרך, שזה ראשית צמיחת יולדים. אני חייב לומר, ערב יום העצמאות הזה, הלוואי שאצליח לומר בכוונה, הלל, בפסח, כמו שאני אומר ביום העצמאות. הלוואי. כי כשאמרתי הלל בפסח, אמרתי, רגע, אתה אומר הלל, אבל יום אחר כך נתקעו בים סוף, ופתאום המצרים רדפו אחרי. ובטח שאלו שם, והתחלת, ודגל שחור, ואולי נעבור לדגל כתום, ועכשיו נעשה דגל צהוב, ואמרו, אולי לא, ונלך הפוך, וזה. ולקח לי המון זמן להבין שבפסח בכל זאת צריך להגיד הלל. אני מחכה לרגע שאני אומר הלל בפסח.
כמו?
באותה דביקות שאני אומר את הלל בבירור שלי ביום העצמאות. איזה עוד דור עבר את מה שהוא עבר לפני 60 שנה וזוכה להגיד את הלל שלו עכשיו ורואה את הדברים שהוא מתקדם ורואה את הכאבים ורואה את הסתירות בתוך הבית. ודווקא מפני הסתירות האלה, אם לא תקום החבורה שתגיד יש כאן אהבה ללא תנאי, אהבה אמיתית, כל אהבה היא ללא תנאי. יש הצבת גבולות, יש הסכמות ואי הסכמות, יש ויכוחים, אבל יש אהבה ללא מצרים, אהבה של מסירות נפש ואהבה של מסירות חיים, למדינה הזו שקמה וחיה ומרימה עם שלם לקום ולחיות מחדש.
אתה אומר, יש אהבה והיא תנצח, ואני רוצה הרב אלון, אם האהבה הזו שלך להוביל אותך ואותנו אל מה שהאהבה הגדולה שמבוטלת ביום עצמות, אהבת התנך, כי מדי שאנחנו מערכים כאן את האורחים, או חלק מהאורחים של חידון התנך, אנחנו נעבור אליכם לקטע משיר הסיום, אבל אנחנו לא מסיימים. תחזרו אלינו מיד אחרי השיר, כדי לפגוש את האורחים של חידון התנך. חיים משה ישיר, ומיד אחרי זה, כמה שניות, אנחנו איתכם שוב. בבקשה.